אנחנו עוסקים היום במבוא לספר מלכים, מבט הלאה לספר, ובעיקר אני מבקש להתמקד בשאלת מגמתו של הספר, או מה בעצם רוצה הספר הזה לספר לנו. נדמה לי ששאלת היסוד בעניין הזה היא שאלת היחס בין שני הספרים, בין ספר שמואל לספר מלכים. מה היחס בין שני הספרים האלה? כי לכאורה על פניו ספר שמואל וספר מלכים שניהם עוסקים ברצף של האירועים. ספר מלכים לפחות בתחילתו נראה כהמשך ישיר של ספר שמואל. כן? סוף ימי דוד, ואחר כך עוברים לימי שלמה, ומשם לפילוג הממלכה, וכמובן שני הערוצים שבהם ממלכת ישראל ממשיכה להתקיים לאורך כל השנים. השאלה מה בדיוק היחס בין שני הספרים האלה, האם מדובר באמת בשני ספרים או בספר אחד, זאת שאלה, לדעתי, שאלה יסודית. שאלה אחרת שאני לא אעסוק בה, שהיא לדעתי לא קשורה לספר מלכים כספר מלכים, היא שאלת היחס בין שמואל ומלכים יחדיו אל מול דברי הימים, שזה כבר שאלה שלדעתי המוקד שלה הוא במבט על דברי הימים ופחות במבט על שמואל ומלכים. כך שהשאלה המרכזית שאני כן רוצה לעסוק בה, שאני חושב שהיא בעיניי שאלת מפתח, היא שאלת היחס בין ספר שמואל לספר מלכים. זאת השאלה, בעיניי שאלה יותר חשובה, היא שתעזור לנו להגדיר יותר טוב את הספר שלפנינו. אתם שמים לב שכל הזמן נדבר על ספר מלכים, כי הספר מלכים הוא כמובן יחידה אחת. החלוקה הזאת א' ב' היא חלוקה מלאכותית, גם חלוקת שמואל לשני חלקים היא חלוקה מלאכותית, אין לה שום מקור, ודאי לא במקורות ישראל, לא בחז"ל, בסוגיה רבת רדף דלת שעוסקת בסדרם של ספרי התנ"ך, וודאי גם לא בשום מקום אחר יהודי. זה השתרבב אי שם במהלך הדורות גם לתנ"כים שלנו, בעקבות חלוקות חיצוניות כנראה. אבל הן חלוקות יותר טכניות, שנועדו לאפשר לנוחיות בשימוש של שני ספרים עמוקים מדי, אז חילקו אותם, של ספר ארוך מדי, חילקו אותם לשתי יחידות. זאת שאלת הזאת. בגדול, ספר מלכים, כדי לענות על השאלה הזאת, אני צריך טיפה להטיב איזשהו מבט על הספר עצמו, ואז נעבור לעסוק בשאלה שהצרתי כאן. ספר מלכים עוסק בגדול בתיאור המאורעות של בתקופת הממלכה או המלכות בישראל, למין סוף ימי דוד, או תרצו תחילת ימי שלמה. וגם למשפט הזה שאני אומר, יש כנראה משמעות, אבל אולי נגיד על זה עוד מילה בהמשך, האם בעצם ספר מלכים מתחיל בתחילת ימי שלמה או שמתחיל בסוף ימי דוד. זאת שאלה מעניינת כשלעצמה. ובעקבות פילוג הממלכה מתחילים כמובן סוף ימי דוד, ימי שלמה, ובעקבות מלכות שלמה, פילוג הממלכה, ואז הספר מתאר לנו פחות או יותר את מלכי ישראל אל מול מלכי יהודה, במקביל לאורך כל השנים, פחות או יותר סביב, נדמה לי, כ-20 מלכים בכל צד. וזהו, זה התיאור המאורעות האלה שמופיע כאן בספרי. אני אומנם הזכרתי כאן את תיאור המאורעות, אבל צריך לזכור שמי שמחפש ספר היסטוריה לדעת מה קרה בדיוק בתקופת הממלכה, מומלץ לו לעיין אולי בספרים אחרים, לא יודע אם יש כאלה. בכל פנים, בקצרה לדברים שכבר אמרתי כדי שנוכל ליישר כך. אמרתי שאני רוצה היום בעיקר לעסוק באפיונו של ספר מלכים, כי את הספר עצמו אתם תלמדו בתקופה הקרובה, אבל קצת ככה במבט על הספר הזה, לבדוק את מהותו של הספר הזה. בעיקר אני רואה שהשאלה המרכזית היא שאלת היחס בינו לבין ספר שמואל, עד כמה מדובר פה בשני ספרים, ועד כמה יש לנו כאן ספר אחד שבעצם מצייר רצף של אירועים, כי כפי שכולנו יודעים, ספר שמואל ב' בלשנו מציג בפנינו את ימי דוד כמעט עד סופם, וספר מלכים פותח בסוף ימי דוד, והמלך דוד זקן, ואז המאבק על הירושה של דוד, אדוניה בן חגית וכולי, כל מה שקשור עם זה, עם שלמה המלך שמולך בסופו של דבר, ואז אנחנו פוגשים את מלכות שלמה. טוב, אז השאלה היא, כאמור, האם מדובר בספר אחד או בשני ספרים, וזאת שאלת היסוד שאני מבקש לעמוד עליה. אמרתי שהספר פחות או יותר מתאר את כל תקופת הממלכה, שהיא בערך תקופה של, הייתי מגדיר אותה סביב פלוס מינוס 400 שנה, עד החורבן. זה פחות או יותר, אני מזכיר לכם שבשנת בית המקדש עצמו, לפי ספר מלכים, כתוב, פירוש, ב-80 שנה ו-400 שנה נחנך בית המקדש, זאת אומרת 480 ליציאת מצרים, שזה 440 לכניסה לארץ, ממילא משאיר לנו עוד כ-400 שנה בארץ, כי לפחות לפי מה שידוע לנו, מסורת חז"ל, ונשמתם בארץ, 850 שנה נמשך בית ראשון, זאת אומרת, בית ראשון לא מדויק, בית ראשון הכוונה היא מהתקופה הראשונה של עם ישראל בארץ ישראל, ארכה כ-850 שנה, אז אנחנו נמצאים כרגע 440 מתחילתה, ונשאר לנו עוד כ-410 שנים, פחות או יותר. זוהי התקופה שהספר הזה מתאר, כמובן הוא מתאר גם קצת אחרי החורבן, כמה שנים אחרי החורבן וכולי, אבל פחות או יותר זו המסגר של הספר, שמתאר את מלכות יהודה אל מול מלכות ישראל. עכשיו, אמרתי שהספר הזה מתאר אירועים, אבל שוב, מי שמחפש את ספר ההיסטוריה שיספר לו את כל האירועים או את האירועים המרכזיים שקרו וכולי וכולי, אני לא ממליץ לו על ספר מלכים לטובת העניין הזה, כי ספר מלכים עצמו שואב, כפי שהוא בעצמו אומר, יתר דברי שלמה הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה, ויתר דברי יושיהו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, ויתר דברי ירובעם הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. זאת אומרת, יש כאן ספרי דברי הימים, כל מיני ספרי היסטוריה, ספרים שהם מיועדים להיות ספרים היסטוריים, כן? שהם מתארים את האירועים השונים בצורה בפרוטרוט, כל מלך וכל אירוע, ופשוט כותבי דברי ימי המלכים, גנזך המלכים, הארכיונים של המלכים, כתבו שם פחות או יותר, תיארו את כל ה... תיעדו ותיארו את כל האירועים שקרו שם. ספר מלכים הוא ספר נביאים, מנביאים ראשונים, כך חז"ל מגדירים אותו, הוא ספר נבואה, וכספר נבואה יש לו מגמה ברורה. כל ספרי הנביאים הם בעצם ספרי היסטוריוגרפיה מקראית, היסטוריוגרפיה שהיא לא כתיבת היסטוריה סתמית, אלא כתיבת היסטוריה מכוונת בכיוון מסוים, שיש לה מגמות נבואיות, רוחניות. נשים לב היטב אפילו לדבר הפשוט הזה, אחד מהדגמים שבולטים לאורך כל הספר, כשעוברים ממלך למלך, תמיד סיכום התקופה של כל מלך תהיה פחות או יותר במבנה הזה, ויעש יושיהו הישר בעיני השם, ויעש אחאב הרע בעיני השם, וכולי, לפעמים עם תיאורים רחבים, תיאורים חמורים יותר וכולי וכולי, רק הבמות לא שרו, או הבמות כן נמצאות, או הבמות לא שרו, או שהוא הסיר את הבמות וכולי. אלה הדברים, השיפוט הנבואי של כל מלך. בסוף כל מלך יש לנו גם עמדה שיפוטית של הנביא את האיש. אחר כך נעסוק בשאלה מה הם הפרמטרים לשיפוטו של, שיפוטה של אישיות כזאת או של מלך כזה. כן? אבל ברור שהכיוון המרכזי הוא כיוון נבואי, תיאור של אירועים שהנביא רואה לנכון לתאר, בעיקר מתוך מגמה של הערכת האישיות בסופה, בסופה, כשהמגמה של הספר בכללותו, אנחנו מיד ניכנס אליה. בגדול הספר, כידוע, עוסק, ניתן לראות בו שלוש תקופות מרכזיות. תקופת מה שנקרא הממלכה המאוחדת, התקופה הראשונה, של סוף ימי דוד, תחילת ימי שלמה, פחות או יותר עד סוף פרק י"א, זה מלכות שלמה, בעיקר בספר מלכים זה מלכות שלמה, או המעבר מדוד לשלמה ותקופת שלמה, ובחלק השני הוא כמובן תקופת הממלכה המפוצלת או המפולגת, ממלכת יהודה מול ממלכת ישראל, עד סופה של מלכות ישראל בגלות שומרון על ידי תגלת פיל עשר האשורי, כן? וזה מביא אותנו פחות או יותר אל סוף פרק י"ז במלכים ב', ומשם עוד שני פרקים נדמה לי אחרונים, זה סוף מלכות ממלכת יהודה, עד כמובן חורבן הבית וגלות יהויכין וגלות צדקיה, עד זה פחות או יותר כך מסתיים ספר מלכים. הייתי מדגיש אולי במבנה עוד נקודה אחת, נקודה חשובה. במהלך התקופה הזאת פועלים לא רק מלכים, כפי שהסברנו שיש כאן בעצם מתאר תקופת המלוכה בישראל ועובר מלך מלך במקביל בישראל וביהודה, אבל במהלך התקופה הזאת פועלים נביאים שונים. יש נביאים שלפחות מבחינתנו, אני לא מעריך את הנבואה, אין לי כלים להעריך מי נביא גדול יותר, מי נביא קטן יותר. מבחינתנו יש נביאים שצרובים בתודעה הלאומית בצורה יותר משמעותית, יש נביאים כאלה שבא איש אלוקים ואומר לו תהרוג את האיש הזה ואוכל אותו אריה וכו', כל מיני אנשי אלוקים כאלה קטנים, שוב, כשאני אומר קטנים מבחינתנו, מבחינת התפקיד שלהם בהיסטוריה וכו', אז אלה תפקידים זניחים. אני מדבר עכשיו על המלכים, הנביאים שיש להם תפקידים מרכזיים בספר שנושאים ושבעצם פועלים בתקופה הזאת, כן? בצורה משמעותית הם בעיקר, הייתי אומר, שלושה אולי ארבעה, פה יכולים להיות ויכוחים, על שניים אין ויכוח כי הם מזוהים בצורה ברורה, אליהו ואלישע, פועלים בעיקר בשטחי ממלכת ישראל, יש בחלק האחרון של הספר, שם לדעתי ישעיהו פועל כנביא שפועל לפני החובן במולכת יהודה, אולי גם ירמיהו ודאי נמצא ברקע שם וכו'. זה פחות או יותר, אני אומר בגדול, בגס, זה אבל ישעיהו, שיש לנו את ספרו באופן ישיר, אז הוא פחות תופס נפח מרכזי. באליהו ואלישע יש לנו פרקים נכבדים של אליהו ואלישע. יש פרקי אליהו ופרקי אלישע, יש אפילו ספרים שתכתבו סביב פרקי אליהו ואלישע, כי הם באמת קובעים ברכה לעצמם. אני חושב יחד עם זה, ואת זה אני מדגיש, שלדעתי נכון הוא שאולי יש הרחבה בכמה אירועים של מעשה אליהו, מעשה אלישע, ניסים של אליהו, ניסים של אלישע וכו', שדברים שהם עושים שמוזכרים כאן במנותק כביכול, במידה מסוימת כביכול במנותק מן הרצף המרכזי של מה שבעצם ספר מלכים לכאורה אמור לספר לנו, שזה הוא אמור לספר לנו את סיפורה של ממלכת ישראל ויהודה. ואז לכאורה יש פה איזו חריגה מן השלד הזה, אבל אני יודעתי ביסודו של דבר ובסופו של דבר נבואות אליהו ואלישע ותפקידיהם של אליהו ואלישע הם חלק מסיפורם של המלכים והממלכות. ודי לראות דוגמה אחת שאני אולי אביא לכם, תסתכלו במלכים א' פרק א', שם רואים כדוגמה, ושוב רק כדוגמה בלבד, בסוף הפרק ואיך ישמוע הפסוק הזין שם, ואיך ישמוע אהב את הדברים האלה שאליהו אומר לו שם בעקבות הסיפור של נבות, ויקרא בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק וילך עד, ויהי דבר אדוני אליהו תשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מלפניי, יען כי נכנע מפניי, לא אבי הראה בימיו, בימי בנו אבי הראה על ביתו, וישבו שלוש שנים אין מלחמה בין ירם ובין ישראל וכו'. קיצורו של דבר, מה שאני מבקש להראות כאן, שאליהו ואלישע פועלים בזירה שבסופו של דבר מגמתה, וגם כל הסיפור עם אליהו בעל הכרמל ועוד סיפורים אחרים כאלה וכיוצא בהם, אני אומר, יכול להיות שיש סיפורים בודדים שאפשר למצוא בפרקי אליהו ופרקי אלישע שאינם משתלבים בתוך המערך הזה שאמור בעצם לעצב או ליצור לי את היחס של סיפורי המלכים, סיפורי הממלכה כשלעצמה. בסך הכל רוב הסיפורים שמוזכרים כאן יש להם זיקה גם הסיפור של אלישע עם גחזי ועם מלך ארם וכו', ועם שר צבא ארם וכו'. כל אלה בעצם יש להם, תמיד תסתכלו שם, שיש להם זיקה למלך ישראל וזיקה למלכות ישראל, זיקה לממלכה ולתגובה של הממלכה או של המלך ביחס לאירועים האלה, כיצד הם מגיבים לאותם אירועים גדולים שרואים מול העיניים. ולפעמים אפילו אם מלך ארם יכול, או שר צבא ארם יכול להיכנע, מלך ישראל יכול להסתכל על זה ולהמשיך בשלו כאילו לא קרה מאומה. אז אלה הם חלק מן המערכות שמסתכלות על התקופה הזאת בגדול. כשאני אומר, בעניין הזה אני מדגיש, גם אם נבואות ישעיהו מקבלות נפח ומשקל לעצמן בספר נפרד, הרי נבואות אליהו ואלישע שהם חלק אינטגרלי של הספר, אני עדיין טוען שאין לנו ספרי נבואות אליהו ואלישע כמוטיב נפרד, אולי שוב בצורה מינורית אנחנו מקבלים איזה שהם סיפורים שאולי אין להם קשר למבט הכולל, אבל המבט הכולל גם כל אותם סיפורים של יום לשם משתלבים ברמת הכולל של ספר מלכים כתיאור ההתרחשויות בממלכת ישראל ויהודה לאורך התקופה הזו. ולאור הדברים שאמרתי כרגע, אז עכשיו אני יכול לבוא בצורה יותר מסודרת ושקטה, לבוא ולראות, לחזור לשאלה הראשונה ולדבר על מגמותיו של הספר או מגמות הספרים בכלל, שני הספרים הללו. התפיסה הפשוטה אם אני מוציא מן הכלל כרגע את ספרי נביאים אחרונים, אני מקווה שכולכם מבינים שספרי נביאים ראשונים הם פחות או יותר מתארים את רצף האירועים למין הכיבוש ועד החורבן. בגדול, ספרי נביאים אחרונים הם ספרי נבואות, שם עוסקים בנבואות של ישעיהו, של ירמיהו, של שאר הנביאים, יחזקאל כמובן, ואחר כך כמובן גם כל ספרי תרי עשה. ואז במבט מסוים יכולתי לומר שבעצם יש לפנינו שלוש תקופות מרכזיות בספרי הנביאים. ספרי הנביאים, ספרי הנביאים שמתארים, אם תרצו נקרא לזה ההיסטוריה, שמתארים פחות או יותר את האירועים, שוב עם ההסתייגות שאין כאן תיאור מלא של האירועים אלא תיאור מאוד מאוד סלקטיבי עם מגמות ברורות וכו'. יש לנו את הכיבוש וההתנחלות בספר יהושע, יש לנו תקופת השופטים בספר שופטים, בתקופת המלוכה בספרי שמואל ומלכים. זה בגדול, ניתן לראות את זה כך. אם אנחנו צודקים במבט הזה, הרי לנו בעצם ספר יהושע שמתאר, שוב אני אשתמש בכרונולוגיה של חז"ל כי היא יחסית פשוטה בשבילנו, זה כמובן כיבוש והתנחלות, זה י"ד שבע שכבשו ושבע שחלקו. עכשיו תוסיפו לזה עוד עסקנים, ימי עסקנים שהאריכו ימים אחרי מות יהושע וכו'. זה עוד כמה שנים, זה פחות או יותר כמה עשרות שנים שספר יהושע מתאר. ספר שופטים מתאר בגדול תקופה של 380-360, בקיצור בין 350 ל-400 שנה, וספר מלכים, שמואל ומלכים גם יחד, מתארים לנו את יתרת הזמן, שזה בערך עוד 400-450 שנה, זה פחות או יותר. זה בגדול, פלוס מינוס, בלי, זה פחות או יותר הסדר הגודל. ואכן, יש שראו בספרי שמואל ומלכים, בעצם את ספרי תקופת המלוכה, ורואים אותם כרצף אחד. בתרגום ה-70 ספר שמואל ומלכים, ספרי שמואל ומלכים מתוארים כספר אחד גדול, ספר הממלכה או ספר הממלכות, משהו כזה, כשהוא מחולק ל, אם תרצו, אם זה ספר מלכים הגדול, אז יש מלכים א', מלכים ב', מלכים ג', מלכים ד', שזה בהתאמה מה שאצלנו מקובל, שמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב'. זה מה שיש בתרגום השני. זאת אומרת שהם מתייחסים לספר שמואל וספר מלכים בעצם שני ספרים ברצף אחד במגמה אחת. מאבקי הירושה של דוד שמופיעים בתחילת ספרנו, בתחילת ספר מלכים, הם בעצם המשך ישיר או אפילו חלק מספר שמואל הגדול אם תרצו, כן? או ספר מלכים הגדול. ושני הפרקים הראשונים של ספרנו אינם אלא המשכו בעצם של המשכם של ימי דוד אם תרצו. והחלוקה הזאת של, לפי התפיסה הזאת של שמואל מול מלכים, היא חלוקה מלאכותית למדי. עמדה זאת היא נפוצה מאוד בקרב שאינם בני ברית, אבל אני חושב שמסורת חז"ל שבידינו, ונדמה לי שזה גם פשוט מצד מבנה הספרים, כפי שעוד מעט אני אתאר, שמדובר בשני ספרים שונים מהותית. ספר שמואל וספר מלכים, הם שני ספרים שיש להם מגמות שונות, מטרות שונות, מהויות שונות, וממילא ספר מלכים הוא ספר נפרד לגמרי מספר שמואל, ובמובן זה גם התיאור הזה של תחילת ספר מלכים עם סוף ימי דוד וכו', יש לזה איזושהי משמעות בזה שזה מופיע בספר מלכים ולא בספר שמואל. כך מקובלנו שמדובר בשני ספרים מאותה ברייתא של בבא בתרא דף ד', כפי שידוע, ספר שמואל וספר מלכים. שמואל כתב ספרו וירמיהו כתב ספר מלכים, וגם שאלת זהות הכותבים של הספרים גם היא בעלת משמעות, כפי שאני אשתדל להסביר מיד. נתחיל עם ספר שמואל. ברור לי ש90% מן הקהל שיושב כאן לא היה בשיעור שנתתי בשנה שעברה על מבנה ספר שמואל. אני צודק שזה 90%? זה ברור לי 90%, כי יש כבר הרבה צעירים שרק עכשיו זה להם השבוע הראשון בישיבה ושאר זה, וגם נכון, אבל תרשו לי, אני לא הולך לתת שעה שלמה על מבנה ספר שמואל, אני הולך לתת 3-4 דקות. אז אני קצת אחזור מה שאמרתי בשיעור המבוא לספר שמואל. אם כי לדעתי אני בא גם לחדד דברים שאולי אפילו לא הובהרו באותו שיעור. אני הייתי הרבה שנים נתתי לעצמי הגדרה, היום אני רוצה קצת לשנות אותה, אבל הרבה שנים נתתי לעצמי הגדרה ביחס שבין ספר שמואל לספר מלכים, ואני יודע שפה אני הולך ממש בניגוד לכמה וכמה מפרשים, אבל בדעתי זה ככה חשבתי, היום יש לי טיפה שונה, אבל אני רוצה להגיד קודם כל מה חשבתי הרבה שנים. אני הגדרתי את ספר שמואל כספר המלכות ואת ספר מלכים כספר מלכים. אסביר את דבריי. ספר שמואל הוא בעצם ספר כינונה של המלכות בישראל. ספר שמואל נתון במבנהו החיצוני, ככה במסגרת, במעטפת החיצונית שלו, הוא נתון בין שתי שירות. שירת חנה, או ליתר דיוק, כפי שהפסוקים מתארים אותה, כתפילת חנה. לא ניכנס עכשיו לשאלה שירה מול תפילה, זה פרשה נפרדת, אבל בואו נתייחס כרגע תפילת מקף, שירת חנה, בפתיחת ספר שמואל, ובסופו שירת דוד. שמואל בית כברית. לדעתי הספר נע בין שתי השירות הללו, רק על הזיקה בין שתי השירות הללו היא כמובן אומר את דברי חנה בתפילתה, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, ודוד ישיר בשירתו מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד וזרוע דוד. כך שהקשר ברור ביותר, ויותר ממה שאני אומר לכם כרגע, הקשר בין שתי השירות האלה הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מקיף ממה שאני אומר כרגע, כי כרגע אני אומר באמת רק את השלט של הדברים, וכיוון שעכשיו עיקר מגמתי ספר מלכים ולא ספר שמואל, אז אני רק פה רומז בענייני ספר שמואל, אני רק רומז למקצת הדברים. לדעתי ספר שמואל בא להגיד לנו מלכות בישראל מהי. שתי השירות הללו מתארות באופן יסודי את מקומו של הקדוש ברוך הוא בעולם, מקומו של האדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וממילא גם מקומה של מלכות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ובקצרה אני אומר שבעצם גם שירת דוד וגם תפילת חנה בעצם מתארים את גדלות השם, כי מי אל מלדי השם ומצור מלדי אלוקנו וכו', את השגחת השם בעולם, את העובדה שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם. ולבסוף את הציפייה של השם יחת ומריבה ועליו בשמיים יראם השם ידין אפסל ותן עוז מלכו וירם קרם לשיחו, שאצל חנה זה תפילה ואצל דוד זה שירה, כי התפילה הזאת הגדולה של חנה גם התממשה בימי דוד, והוא כבר יכול לשיר על עושה חסד עם שיחו על דוד זרוע הדולה. הצוות ספר שמואל בעצם בגדול מספר לנו על שני דגמים של מלכים, אבל המגמה שלו היא לא המלכים עצמם, אלא המגמה שלו היא המלוכה. מהו הדגם הנכון, מהו הדגם האידיאלי של מלוכה בישראל? בשולי שירת דוד ואלה דברי דוד האחרונים, שמואל ב' פרק ג', ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר וקם על משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל. אם הוא לבטב, משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל, רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני, אמר אלוהי ישראל לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק מושל לראת אלוהים. כי לא כן ביתי עם אל, כי ברית עולם שם לי, ארוחה וכל ושמורה, כי כל אישי וכל חפץ, כי לא יצמיע. שם דוד מציג את הברית הגדולה של בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והוא רואה את עצמו כנציג מלכות שמיים על האדם. מלכות בשר ודם, לית לה מגרמה ולמידה, אין לה משל עצמה ולא כלום. כל מהותה וכל ישותה היא ביותה בבואה של מלכות שמיים בארץ. זוהי כאן מלכות אדם. מושל באדם צדיק מושל בירת אלוקים. זוהי כאן מלכות דוד. אני שוב, יש הרבה להאריך, אני רק ארמוס כאן, ביסודו של דבר דוד מבטל את אישיותו כל כולה כלפי הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהפסוקים כשמתארים ויתר תמים דרכים ושבר רגלי כאיילות, ותסתכלו שם שאנחנו אומרים אמנם ויתר תמים דרכי, כך קוראים, אבל הכתיב שם הוא ויתר תמים דרכו, הוא שבר רגלי כאיילות, והכתיב הוא רגליו כאיילות, והפער הזה בין רגליי לרגליו, דרכי לדרכו, בעצם יש זהות מוחלטת ברגע שהמלך מבין שכל מהותו וכל ישותו וכל קיומו אינו אלא לגלות מלכות שמיים בארץ. זה תפקידו של מלך בישראל. ממילא יש שם איחוד מלא בין דרכו של המלך לדרכו של מלכו של עולם. זה בגדול המבט על ספר שמואל. ספר מלכים הוא סיפורם של כל המלכים עם, הסיפור, עם השיפוט עליהם ויעס הישר ויעס הרע וכו'. ככה זהו הדגם שאני ראיתי למול עיניי לאורך שנים עבור. אני חושב היום שגם ספר מלכים הוא לא ספרם של המלכים, גם הוא סיפורה של הרמ"ח. וכמעט, ותרשו לי לומר, שאני הייתי מציג את זה כך. אם בספר שמואל מבקשים להציג לנו את המלכות האידיאלית, הרי בספר מלכים מציגים בפנינו את המלכות כפי שהיא. כן? בפועל. מה קורה באמת? במציאות. כיצד היא מתממשת בשטח? והפרמטרים למדידה של הצלחת מלכות או כישלונה של מלכות וכו'. הם פרמטרים מאוד מאוד ברורים, והם קשורים, לדעתי, לשאלת היסוד. ואני רוצה להדגיש פה את שאלת היסוד. האידאל הברור של מלכות בישראל הוא, כמו שאמרתי, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. אגב, זוהי גם פרשתי של השבת, שבת שופטים, קצת מיני מלך. ספר שמואל מסתיים בשירת דוד. ובסיפור נוסף על מציאת מקום המקדש. גורן מסבר, גורן הרמה היבוסי, וכו'. עיקרה של המלכות, אם כן, היא מלכות שהיא בצילה, מלכות אדם, בצילה של מלכות שמיים. בצילה של מלכות שמיים, כמובן, בפן הרוחני של הבנת המלך את מקומו ביחס לקדוש ברוך הוא. וכמובן, בצילה של מלכות שמיים, גם מבחינה פיזית, זה בכינון המקדש. שלוש מצוות מצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למנות להם מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. זה קשור הכל למלכות שמיים. למנות מלך זה ביטוי וגילוש מלכות שמיים בארץ. כן? ולהחריד זרעו של עמלק כיד על כסייה, אין השם שלהם ואין הכיסא שלהם עד החרטת זרעו של עמלק, זה כל אלה ש... אז ראשית גויים עמלק כאלה שמבקשים למנוע את גילוי שמו ומלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וכמובן מיד בית החירה זה שהקדוש ברוך הוא קובע לו דירה בתחתונים. זה בעצם עיקרו של ספר שמואל. ובמקביל, אם ספר שמואל מציג בפנינו את האידאה הגדולה של המלכות, הרי ספר מלכים מציג בפנינו את הנפילה הגדולה. ולא בכדי ירמיהו כותב ספר מלכים. ירמיהו נביא החורבן, זה שכותב את ספרו וכותב ספר קינות, הוא גם זה שכותב את גלגוליה של הממלכה מתוך נקודת מבט של שורשי החורבן. ראיית שורשים, שורשי החורבן. השיפוט הזה שנעשה חליפות כל הזמן, ויעשה ישר ויעשה רע ויעשה ישר ויעשה רע, תכף נראה מהם השיקולים שעומדים שם. הוא תמיד מתוך נקודת המבט הזאת. המוטיב המרכזי ויעשה ישר ויעשה רע הוא שאלת מקום הפולחן בימיו של אותו אדם, של אותו מלך. עגלים, במות, לפעמים גם הכנסת צלם בהיכל, שומו שמיים, מה שעשה מנשה וכו', או שיקום המקדש, יאשיהו, חזקיהו. סילוק הבמות, ירובעם בן יואש שמאפשר עלייה לרגל, זה כבר ממלכת ישראל, שמאפשר עלייה לירושלים, ועוד כהנה וכהנה. אלה הם השיקולים. ספר מלכים, אם כן, מתאר את הממלכה על חולשותיה, כששתי השאלות המרכזיות שעומדות לאורך הספר כולו, שאלת עבודה זרה, ועבודה זרה אני מתכוון כרגע, לא, יש מקום להתווכח על כל דבר, האם העגלים של ירבעם היו עבודה זרה או לא, זה, כל דבר כזה יש לו מקום לדון בו בנפרד, אבל מבחינתנו שאלת הפולחן נקרא לזה, כן? בין אם זה עבודת השם בשיתוף, בין אם זה עבודת השם, בין אם זה עבודה זרה, בין אם זה כך או כך, בכל מיני וריאציות, כן? בסופו של דבר, זאת שאלת מפתח. האם יש לך מקום אשר יבחר השם? או שיש בית אל ויש דן ויש במות ויש כל גבעה גבוהה ותחת כל עשרה ענן? זאת שאלה. והשאלה האחרת היא שאלת המפתח, ובעיקר כמובן גם בממלכת יהודה רואים גרעינים כאלה, אבל ממלכת יהודה בגלל שהיא ביסודה שושלתית וקבועה פחות או יותר, הכל זרע בית דוד, אז גם שם רואים מאבקים כמו תחילת הספר, רואים כאן מאבק מי ימשיך. אבל בממלכת ישראל זה שושלות שונות, כל פעם מתחלפת שושלת, מתחלפת משפחה, וכאן שם יש בלגן גדול, והכל קשור עם ראיית המלוכה לא כנציגות מלכות שמיים עלי אדמות, אלא כביטוי ברור לשאיפות אישיות. ואולי זה שספר מלכים פותח במאבק הירושה בבית דוד, אולי כדי לומר שבעצם כישלון הממלכה הוא לא רק כישלון ממלכת ישראל, אלא כישלון ממלכת יהודה גם כן. וכישלון ממלכת יהודה בא לידי ביטוי כבר בימי דוד, כן? בכישלון הגדול הזה של העברת הירושה, אם כי הוא לפחות פעל בסופו של דבר, אבל במאבק הזה סביב הירושה, אדוניה בן חגית מתנסה לאמור אני אמלוך. זה הדגש הזה על הפן האישי. שימו לב יותר שמי שנאבק עבור שלמה זה לא שלמה בעצמו, אלא המערכת נאבקת עבור שלמה, ושלמה עצמו כביכול לא שותף בתהליך הזה, ויש לזה חשיבות כדי להראות שבעצם המלך מקבל משימה, מקבל תפקיד, מקבל שליחות, הוא לא הולך לפאר את עצמו ולפאר את אישיות. אם אני צודק בכיוון הזה שאני מציע, שספר שמואל הוא הספר שמציג לנו את המלכות האידיאלית, כיצד צריכה לראות מלכות אידיאלית עלי אדמות, ספר מלכים מתאר לנו בדרך שלו את המלכות כפי שבפועל, את הכישלון של המימוש לאידאה הגדולה הזאת לאורך כל התקופה הזאת עד לחורבן הגדול, אזי יש לפנינו כאן בעצם ספר מלכים כספר שמתאר את התהליך שהביא בסופו של דבר את החובה. ואני מתקשה שלא לזכור בהקשר הזה את מאמר חז"ל שבעצם תוקע את השורש של החורבן טיפה מוקדם יותר, עדיין בשולי ספר שמואל. בדין מה אני מתכוון? מה? כן. בשעה שאמר דוד, אתה וציבה תחלקו את השדה, יצא בת קול ואמרה, ירובעם וירחבעם יחלקו את המלוכה. וכמובן הסיפור הזה של אתה וציבה, תחלקו את השדה, אני מקווה שכולם מכירים אותו, סוף ספר שמואל, הוא בעקבות מרד אבשלום, בתהליך חזרתו של דוד ירושלימה, ושם מתפתח עוד אירוע עם מתח שקיים בין שבטי ישראל ליהודה, ומרד שבע בן בכרי. אני לא עושה כרגע בתכנים עצמם מפאת קוצר הזמן, וכיוון שאנחנו כרגע לא לומדים, אני שוב אמרתי, השיעור הזה נועד לתת את המבט העל על הספר, ולכאורה הגרעין היסודי הזה, הגרעין הראשוני, כי לכאורה ב-40 שנה של מלכות דוד, שבה יש 33 שנים של מלכות דוד, בסדר? יש 7 שנים הוא מולך בחברון, אבל יש כבר 33 שנים של מלכות דוד, ועוד שנות מלכות שלמה, 40 שנה של שלמה מולך, כן? שהכל, כשהממלכה מאוחדת, ולכאורה אין, לא קיים מתח בין השבטים, לכאורה לא אמור להיות מתח בין השבטים, כן? אבל איך פתאום, בדיוק עם מות שלמה, פתאום כל היצרים האלה של חלוקה בין השבטים מתעוררים מחדש? כאן לדעתי רואים שברגע המשבר הזה של מרד אבשלום ובעקבותה נוצר המתח הזה שוב בין יהודה לישראל. זה אומר שלא נעשתה מלאכה מספיק טובה כדי לטשטש את ההבדלים, לטשטש את המחנאות בתוך העם, וזה בהחלט משמש איזשהו על אש נמוכה. אומנם זה אומנם לא בא לידי ביטוי בצורה משמעותית באורך כל ימי שלמה, אנחנו את הפסוקים לא מספרים, אנחנו לא יודעים על מאבקים בין שיטיים שהיו, כן? בניגוד לתקופת השופטים, ששם המאבקים בין השבטים מאוד מאוד בולטים, ותחילת ימי המלוכה, עדיין תקופת שאול, ישבושת, כולנו מכירים את המתחים שהיו, ואפילו בתחילת תקופת דוד, אבל ימי דוד ושלמה מאופיינים באמת בממלכה מאוחדת, ששם כולם מתאחדים, אבל כנראה שאנחנו רואים ש... זה שבתוך ימי דוד עדיין הממלכה לא שלמה ולא מוחדת, אנחנו רואים שהדברים לא לגמרי פעלו שם בצורה מושלמת, והם בעצם כל דבר כזה, גם אם הוא על אש שקטה ועל ככה גחלים עוממות, כן? רוח קטנה יכולה להפיח ולשבור את העסק בצורה מאוד מאוד משמעותית. במידה רבה אם כן, ניתן לומר שקיומו של המקדש, דהיינו נוחות שכינה בארץ, תלויה היא בקיומה של מלכות אדם, שהיא נציגת מלכות שמיים על האדמה. ולכן הדגש הוא למנות להם מלך, ורק אחר כך לבנות בית הקבע. ובהיעדר מלכות מתאימה, שרואה את עצמה כנציגת מלכות שמיים על האדמות, כביכול אין לקדוש ברוך הוא מקום לגור בתוך הארץ. ולכן חורבנה של הממלכה וחורבן המקדש כרוכים זה בזה, ובסופו של דבר עם חיסולה של הממלכה גם מתחסל המקדש. ולא אעריך בזה כרגע, כדאי לדעת שגם לימים במרד בר כוכבא, תשימו לב היטב, כשהוא ניסה לשקם מחדש כעבור החורבן, כ-65 שנה אחרי החורבן, 62-65 שנה אחרי החורבן, כשהוא יצא במרד הגדול שלו, כן? אז הוא לא רק רצה לבנות מקדש, זה דבר ידוע, יש לנו תיעודים ברורים שהוא רוצה לבנות מחדש את המקדש, אבל הוא גם רצה לחודן את מלכות ישראל, ויש גם מטבעות, נמצאים, זה מטבעות שבהם המטבעות שמטבעים עם שנים למלכות ישראל. שני הדברים האלה הולכים יחד, גם בספר שמואל. דוד ברגע שהוא מכונה את מלכותו מבקש לבנות בית בית המקדש, לא נותנים לו, רק ברגע שבית המלוכה הופך להיות, המלך הופך להיות בית מלוכה, וזה קורה רק בספר מלכים, ברגע ששלמה מולך, אז ברגע שיש בית מלוכה יגיד לך השם כי בית יבנה לך השם, ואז כך אומר לו נתן הנביא, ואז באמת זה בימי שלמה, אשר אצל מלך הוא יבנה הבית לשם. יש בית מלוכה ומלכות, יש לה, ברגע שיש בית מלכות, יש גם בית השם שעומד בצד בית המלך, ולא אעריך כרגע בזה, אבל כשרוצים לראות את שורש הפורענות של, של ספר מלכים, אז זה שורש הפורענות, וזה נמצא גם במתח הגדול שקיים בתוך ספר מלכים, כששלמה בונה את שני הבתים הגדולים האלה, את בית השם ואת בית המלך, וכמה זמן הוא בונה את זה, וכמה זמן הוא בונה את זה, כמה הוא משקיע בזה, כמה הוא משקיע בזה, וכו' וכו', זה תלמדו בתוך הספר. כן? אבל אני אומר כרגע, רק במבט הזה, זה מראה לכם את המתח הזה בין בית השם ובית המלך, ובית השם ובית המלך בעצם אמורים להיות לא לעומתיים זה לזה, אלא משהו שהולך יחד, בעצם שלמה ברמה הזאת או אחרת, היה שם איזה שם. חז"ל ביטאו אותו גם ברמות שונות, בצורות שונות, ויבוא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד, וכולי, אני, זה... בביטויים של חז"ל הם תמיד מבטאים את זה לפעמים בצורה יותר חריפה. הפסוקים עושים את זה ככה בצורה לפעמים יותר מעודנת, והמתח הזה שבולט בתוך הפסוקים בעצם משדר את השדר הזה. אז כאמור, ספר מלכים בא לתאר בעצם את הכישלון הגדול, את המפלה הגדולה של מלכות אדם כנציגת מלכות שמיים, של שבעקבותיה כמובן אין מקום למקדש כאן. ספר שמואל הוא ספר כינונה של המלכות, ספר שמואל, שמואל כותב ספרו, כאמור אני לא נכנס כרגע, כולנו יודעים, הגמרא בעצמה אומרת שמואל כתב ספרו ולא זה, אז אסקי נתן ואסקי גד וכו', בסדר, אנחנו מכירים את הדברים האלה, אבל ספר שמואל בגדול נקרא על שמו של שמואל, אף על פי שגם לפי חז"ל היו לפחות שלושה שותפים לכתיבתו, שלושה קבצי נבואות, קבצי נבואות שמואל, קבצי נבואות נתן וקבצי נבואות חגי, שהתאחדו לכלל ספר אחד שלם, אבל הוא נקרא על שמו של שמואל כי הוא ספרה של כינון הממלכה, ושמואל הוא זה שמכונן את הממלכה, אני מזכיר, ונתת לעמתך זרע אנשים בתפילת חנה, זרע שמושך שני אנשים, שאול ודוד, זה בעצם הזרע שמכונן את הממלכה. וכל המתח בין שאול לדוד הוא כרוך בנקודה הזאת, כשחזל אומרים שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו, בעצם חזל באים לומר כאן שגם דוד נחשב. אבל דוד נחשב כאדם, לא כמלך. יש לאדם, יש חולשות. שאול נחשב בתפקידו המרכזי כמלך. ולכן הוא נדחה. ספר מלכים לעומת זה, שמתאר לנו את כישלון המלכות בישראל. והכישלון הזה יהדהד לדעתי גם בספר חזקאל עוד יתלבטו אם נשתמש במושג המלך וידברו בחזון לעתיד ידברו על דוד עבדי נשיא להם לעולם ולא מלך, בגלל החשש מהמושג המלכות. שמואל שמכונן את המלכות הוא זה שאומר השם אלוקיכם מלככם, והוא רואה את הדגל של המלכות, אתם יכולים לבקש מלך רק אם אתם רואים את השם אלוקיכם מלככם. ירמיהו נביא החורבן כותב ספר מלכים, והוא רואה את המלוכה באובדנה, בקלקולה, והוא מתאר לפנינו את התהליך שהביא לחורבן. ושימו לב אתם, כמו שאמרתי כבר קודם, שמערכת השיפוטית וכל השיקולים שהוא שוקל, כשתראו במה זה, ויעשה ישר בני השם, ויעשה ישר בני השם, ויעשה רע בני השם, זה הקריטריון אחד. קריטריון שני, הבמות לא סרו, רק העם מזבחים בממות, או יש פסלים ויש אלילים ויש צלם ויש אלה הדברים. מעטה ניתן לדבר על זה שסר הפורנות הראשון של ספר מלכים קיים בעצם כבר במרקי הראשה על של בני דוד, אדוניה בן חגי שמתנסה למלוך, ואותו זרע פורענות שמתממש אחר כך בפילוג הממלכה, זה בחלק של יהודה. בחלק של ישראל ברור שהמניעים שם הם מניעים אישיים לאורך כל התקופה, ואין לנו אלא לקוות ש... טוב, כמו שאמרתי, נתתי כאן מבט כללי, וצריכים לראות עכשיו את הפרקים השונים, לעסוק בסוגיות השונות בתוך הספר. אבל נדמה לי שהמבט הכללי לספר שהצגנו כאן הוא, כך נראה לנו דעתי, הוא מבט שמציג את ספר מלכים כספר לעומתי לספר שמואל. המציאות אל מול האידאה, אם נרצה, והחורבן עצמו קשור באותן שתי נקודות שהוזכרו לאורך כל הדברים: מעשה המלך, מקומו ביחס לקדוש ברוך הוא, וכמובן ביחס למקדש, שהם אמות המידה הבסיסיות לכינונה של מלכות שמיים בארץ, ואין לנו אלא להתפלל שנזכה לכינונה של מלכות שמיים בארץ. תודה.
תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני. עכשיו משהו